טוב, בסייעתא דשמיא אנחנו מתקרבים לימי הפורים האלה. כן, אנחנו מצד אחד גמר, אנחנו באדר א', ואנחנו כבר בתוך 30 יום לפני פורים. ידוע שהמנהג 30 יום לפני החג לעסוק בענייני החג, ובאמת חג הפורים הוא חג פלא נפלא, עד כדי כך ראש הוא נפלא צריכים להשתכר כדי להבין אותו. אז באמת זו סוגיה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד יסודית, בהרבה בחינות, בהרבה פנים. אז חשבתי להקדיש עכשיו, מעכשיו עד לפורים, לדבר בענייני הפורים בעקבותיו של המהר"ל. המהר"ל כתב ספר אור חדש. היום נבהר, לאט לאט נבהר מה פירוש אור חדש, למה הספר הזה נקרא אור חדש. כן, אור חדש של המהר"ל, שהוא בעצם פירוש על מגילת אסתר, ובעיקר נתמקד בהקדמה של הספר של האור חדש של המהר"ל למגילה. כדי להבין בכלל, כדי שניכנס לאווירה, להבין בכלל מה המהלך הזה של מגילת אסתר, אז ראשית כל, יסוד צריך להבין מתי בכלל קרה כל הנס הזה של פורים, מה הרקע, מה היסודות הכי בסיסיים, מול מה אנחנו עומדים. לכן, נחלק לכם דפים. טוב, המגילה, כן, נסביר את הדברים. המגילה מתחילה, כמו שידוע לכולנו, והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, 7 ו-20 מאה מדינה, מזכיר לנו 7 ו-20 מאה, מזכיר לנו אחד מהאימהות שלנו. מי זה מזכיר? מה? צרה. כן, בהמשך נדבר על זה באיזה הקשר, זה מאוד מעניין. כן, אחשוורוש הוא מלך של אימפריה, מלך של מעצמת על, שולטה על כל העולם, לפי דברי חז"ל. והודו ועד כוש, אומרת הגמרא במסכת מגילה, שהודו וכוש היו מאוד קרובות. כן, היו צמודות אחד לשני, זאת אומרת, הוא שלט בכל הגלובוס. כן, אם זה עיגול. הודו וכוש קרובות, כן? שלט בכל הגלובוס. המהלך של המגילה, עיקר המגילה שאנחנו לאט לאט נעסוק בו ונעמיק בו, זה בעצם ההצלה של עם ישראל מגזרת אמן, שאמן גזר להרוג את כל היהודים, להשמיד השמדה פיזית את כל היהודים. כן, אם אנחנו מבינים שאחשוורוש מלך על כל העולם, אז ממילא גזרה כזאת שאחשוורוש חותם עליה, שאמן היה, כן, סגנו של המלך, זה גזירת שמד על כל עם ישראל. ובעצם עיקר המגילה זה בעצם ההצלה, דרך ההצלה, אופן ההצלה, שעם ישראל ניצל מהנס הזה. אבל עוד מעט נדבר על הנקודה הזו של מה בעצם קרה כאן בתהליך של הנס הזה, אבל לפני כן צריך להבין מתי זה קרה, מתי היה כל האירוע הזה של הנס, מתי מלך אחשוורוש. מאוד חשוב להבין את זה כדי להבין את כל המהלך של המגילה. באמת הנקודה הזו מבוארת, רמוזה, בגמרא במסכת מגילה. אז הגמרא מביאה ככה, מסכת מגילה דף י"א במקור הראשון, אומרת הגמרא כך: בימים ההם כשבט המלך. אז בואו נפתח יחד איתנו גם את המגילה, כן, בפרק א', פסוק ב', בסדר? כתוב: בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. כלומר, מה זה כשבט המלך בפשטות? כלומר, יש כאן אירוע שהוא נעשה באותו זמן שהמלך התיישב, בשנת תחילת מלכותו של אחשוורוש. ופסוק הבא כתוב, פסוק ג', מה כתוב בפסוק ג'? בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שרה ועבדה. השאלה היא, שואלת הגמרא, תחליט, האם האירוע הזה היה כשבט המלך, באותו זמן שהוא התחיל למלוך, או שלוש שנים למלכו? כן? אז אומרת הגמרא, ככה, בימים ההם כשבט המלך, בכתיב בתרי, מה הכוונה? כתיב מיד אחר כך, פסוק ג' מה כתוב? בשנת שלוש למלכו, תחליט, בהתחלה או אחרי שלוש שנים? אמר רבא, מהי כשבט? לאחר שנתיישבה דעתו. אז אני אסביר את היסוד הזה של מה שכתוב בגמרא. אומרת הגמרא ככה, באמת מה שעניין את אחשוורוש כל הזמן הוא האם הוא ימלוך בכיפה או עם ישראל ימלוך בכיפה. וכל מה זה יציק לו. מה זאת אומרת? נסביר. באמת, עוד התבאר לנו שהאחשוורוש מלך בערך 70 שנה, קצת פחות מ-70 שנה, לגלות בית ראשון. כן? עם ישראל גלה בית ראשון, חורבן בית ראשון, וכמה שנים לפני סוף 70 שנה שעם ישראל גלה בית ראשון, אז בערך התחיל למלוך אחשוורוש. כן? אם אנחנו נצייר לעצמנו לקראת סוף הגלות של בן בית ראשון לבית שני. זו הייתה התקופה. אז אומרת הגמרא, מה הדאיג את אחשוורוש כל הזמן? למה הוא לא הלך, לא נרדם? מה הדאיג אותו? אומר רש"י, תראו בסוגריים, כתעצר. אומר רש"י, התיישבה דעתו, למה הוא כל כך היה מודאג? שמתחילה היה דואג שיצאו ישראל מתחת ידו. שיגמרו 70 שנה לגלות בבל. זאת אומרת, כשהוא מלך, קצת לפני סוף הגלות, מה הציק לאחשוורוש? הוא מלך על 127 מדינה, באמת, זה מזכיר את ימינו. כן, 127 מדינה, מיליונים! מעצמת על! שלט בכל העולם. מה עניין אותו? על מה הלך לישון? כן, בדיוק. איך אומרים? איתמר ד' זה מה שעניין אותו. מה? זה היה אחרי. כן, נדבר על זה בהקשר הרבה, נדבר על זה יותר לעומק. איתמר ד', זהו. זה מה שעניין אותו. זה, שעם ישראל, איזה עם הזה, היה לו כמה מיליארדים, כן? עוד איזה עם קטן של איזה מיליון, שניים, שלוש. זהו. האם הוא יכבוש אותם? האם בעצם מי ישלוט בארץ ישראל? זה מאוד מזכיר לנו את ימינו, אה? וזה דבר מדהים, זה דבר מדהים. זה מה שמעניין אותך אחשוורוש. אתה מלך. זה מה שמעניין אותך? כן. אבל מה שמעניין אותנו כרגע, שבאמת, האירוע הזה, הוא נעשה כמה שנים לפני תחילת בית שני, וצריך לזכור את זה ונבאר את זה בהמשך בריחות. זאת אומרת, איזה 4-5 שנים לפני עליית עזרא ונחמיה. פלוס מינוס זה התאריך, זה התקופה. כן? אז אומרת הגמרא ככה. אומרת הגמרא, מה היא שלוש שנים? שלוש שנים זה לא מתחילת מלכותו, אלא שלוש שנים אחר כך נתקררה דעתו. מה כאן נתקררה דעתו? עברו שלוש שנים. אומרת הגמרא שלפי החשבון שלו, לפי החשבון שלו, כבר נגמר ה-70 שנה. 70 שנה ממה? ממה שכתוב בירמיהו. מה כתוב בירמיהו? דכתיב בירמיהו, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם. אז זה פסוק מירמיהו. זאת אומרת, הייתה נבואה בירמיהו שאחרי 70 שנה, וזה היה ידוע גם לגויים, אחרי 70 שנה ישראל חוזר. אז הוא כל הזמן דואג, אולי עם ישראל יעלה לארץ ישראל ויבנה את בית המקדש. זה מה שהדאיג את אחשוורוש, לא את אמן, את אחשוורוש. זה מה שעניין את האום, כמו שאומרים. זה מה שעניין אותו. אחרי שלוש שנים, בשנת שלוש למלכו, ואחרי שלוש שנים, לפי החשבון שלו, לא ניכנס יותר מדי לפרטים, כבר עברו 70 שנה מגלות ישראל, נתקרה דעתו. עכשיו אני יכול למלוך על 127 מדינות, אני יכול להירגע. אבל מה היה הטעות שלו? שבאמת ה-70 שנה הוא טעה בחישוב. למה הוא טעה בחישוב? אנחנו יודעים שבעצם ישראל גלו בשני נגלות. נגלה ראשונה זה גלות של שבטי ישראל, עשרת השבטים. עשרת השבטים גלו כמה שנים לפני חורבן הבית, ולפני גלות יהודה. כן, לפני גלות יהודה. אז אומרת הגמרא בהמשך, מה זה היה בדיוק הטעות שלו? הוא לא ידע את הסוד הגדול. נדבר על הסוד הגדול הזה בהמשך. מה הסוד הגדול? שהוא חישב את הגלות מעשרת השבטים. יודע כמה שנים לפני, הגיע 70 שנה, עכשיו הוא רגוע, היהודים לא יבנו את בית המקדש, לא יבנו את התנחלויות, זהו, העולם יהיה רגוע. אבל מה הוא טעה? הוא טעה שבאמת, כמו שנדלג, תראו את השורה האחרונה. מה שהדגשתי, דיבה אלה למימנה מחורבות ירושלים, מעניין מאוד. הוא חשב שחושבים מגלות עשרת השבטים. כן, אבל הוא לא ידע שבאמת החישוב האמיתי הוא מחורבות ירושלים, ובאמת לא הגיע הזמן. לכן הוא צריך להמשיך להילחץ, הוא לא ידע שבאמת צריכים להמשיך להילחץ, כי בעזרת השם עם ישראל ייגאל, ועוד איך ייגאל, כן? אז אם נסכם, באמת כל האירוע הזה של המן, זה בעצם רקע מאוד בסיסי להבין מבחינה היסטורית, מתי היה כל האירוע הזה של נס מגילת אסתר? קצת לפני, לפי החישובים, פלוס מינוס 4-5 שנים לפני סוף בית, סוף החורבן בין בית ראשון לבית שני, אז היה האירוע הזה של מגילת אסתר. אבל צריכים להבין יסוד אחד חשוב. באמת גם אחרי, שימו לב, גם אחרי, מה? בין בית ראשון לבית שני היה 70 שנה בגלות, ובארבע שנים האחרונות, או אפילו קצת יותר מזה, של החורבן, בזמן הגלות, זה היה האירוע. איפה היה האירוע? וכמו שהגמרא אומרת, בשושן הבירה. איפה זה שושן הבירה? היום, כן, זה באזור, היום איראן, כן? בבל, פרס. או, באזור פרס. עכשיו, צריך להבין את היסוד הזה. עכשיו אנחנו נשאל שאלה עקרונית מאוד מאוד מאוד. מה שלא ברור, ממש לא ברור, מדוע מרדכי ואסתר וחז"ל וכן עשו עניין כזה גדול וכזה עוצמתי מפורים. או מה, תראה כמה גמרות מפורשות שבאמת התבהר מהם שבכלל לא ברור, לא מובן למה מוצדק בכלל לעשות את האירוע הגדול הזה של פורים. אולי נתחיל מהגמרא הכי מדהימה, מהלקוט שמעוני, במקור האחרון. הגמרא מביאה, מהלקוט שמעוני, במשלי, והפסוק, תבחה תבחה זו אסתר, אז אומר המדרש דבר יסודי מאוד, בשורה השנייה, אף ערכה שולחנה בעולם הזה ובעולם הבא, אומרת הגמרא, איזה זה? זה שם טוב שקנתה מאסתר. אומר המדרש הילקוט שמעוני, שכל המועדים עתידים להיבטל, כל המועדים, איזה מועדים? פסח, שבועות, סוכות, הכל, חנוכה ודאי. הכל עתיד להיבטל. וימי הפורים אינם בטלים לעולם. אני רוצה להתחיל דווקא במדרש הזה כפתיחה למהר"ל, להבין למה המהר"ל קורא לזה אור חדש. כלומר, דבר מוזר מאוד. אומר המדרש, לעתיד לבוא כל החגים יהיו בטלים. כל החגים יהיו בטלים, כי בעצם כל החגים הם שייכים לדרך, לאירוע מקומי. לאירועים פסח. בסדר, עם ישראל יצאו ממצרים, היה גאולה, השתחררנו, נגאלנו וכו' וכו'. אז בעצם לעתיד לבוא, כבר עם ישראל עבר את זה וכבר עלה מדרגה, אז ממילא כבר, הפסח כבר לא שייך למדרגה של עתיד לבוא. אבל מה נשאר? איזה חג נשאר? אומרת המדרש, כל המועדים עתידים להיבטל, וימי הפורים אינם בטלים לעולם. עד כדי כך. ימי הפורים אינם מתים לעולם. כלומר, גם לעתיד לבוא, שכל החלק, עם ישראל יתעלה למדרגה כזאת, שלא יצטרך את, את... אבל פורים, אל תדאגו, כל הזמן ישתקר, אל תדאגו. פורים לעולם יישאר, אומר המדרש. לא, לא מובן. עומת נראה שבאמת בהסתכלות שטחית על ה... הסתכלות פשוטה כאן על המגילה, לא מובן. לא מובן, מה זכה, מה זכתה אסתר? מה זכה הנס הזה, שהוא כל כך יסודי, כל כך מהותי, עד שגם לעתיד לבוא, שעם ישראל יגיע למציאות כזאת עליונה, שכבר לא יצטרכו את ליל הסדר, עד כדי כך, לא יצטרכו את ליל הסדר. לא, לא צריכים את שבועות, לא צריכים את סוכות. זה עם ישראל כל הזמן במדרגה כל כך עליונה. בטופ של הטופ, עד כדי כך שכל החגים כבר חיוורים, כבר לא צריכים אותם. אבל פורים, תמיד יהיה. זה לא מובן, זה לא מובן, לא נכנס. למה? על שום מה ומה פורים הוא כל כך חג יסודי, כל כך חג מהותי, עד כדי כך שלעולם ועד שער פורים. אז כך אל תלך עצוב, גם אם יבוא המשיח, גם שנה הבאה, זהו, שומע הרצל, לא נדאוג. גם שנה הבאה יהיה פורים. בעזרת השם. ובעזרת השם שלך, מה? לא נדאוג. אבל למה? אמר רבי אלעזר, אף תראו את הביטוי. רבי אלעזר מוסיף עוד אירוע אחד בשנה. מה רבי אלעזר מוסיף? אפילו יום כיפורים. לא רק פורים, שזה פשיטה. פורים פשיטה, אין כזה דבר. פורים זה כזה יסוד, כזה יסודי. אין כזה דבר. פורים נשאר לכולם, לעתיד לבוא, לכל הזמן. רבי אלעזר מוסיף גם עוד יום מיוחד. איזה יום? אף יום הכיפורים לא יבטל לעולם שנאמר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. ולמה זה כל כך תמוע? למה הדבר הזה כל כך תמוע? עכשיו נציף עוד כמה יסודות, עוד כמה מקורות בסיסיים כדי להבין למה הדבר הזה כל כך תמוע. אולי נתחיל ממגילת דף י' מסכת מגילת דף י' במקור אחד לפני האחרון. ולמה אני מביא את המקור הזה? כי במקור הזה נראה שבאמת נס פורים הוא נס קיים, ברוך השם עם ישראל ניצל מחורבן. אבל עובד נראה שהגמרא אומרת שהנס הזה הוא מאוד מאוד מוגבל, ברבון מאוד מאוד מוגבל. ודווקא זה מעצים את השאלה, אם ככה מה קרה בפורים? כן? אומרת הגמרא במסכת מגילה, תנו רבנן, בסדר? 48 נביאים ושבע נביאות נתבעו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה. כלומר, כתוב, כמו שאומר הרמב״ם, שלנביא אסור לחדש דבר, אסור לחדש הלכה. לא לגרוע ולא להוסיף, כן, שום דבר. חוץ ממקרא מגילה. כלומר, התקנה האחידה שהנביאים תקנו, למרות שנביא עקרונית אסור לו לחדש מעצמו שום הלכה, הדבר היחיד שהנביאים תקנו, זה מקרא מגילה. בהמשך אולי נזדקק לנקודה הזאת של החידוש ההלכתי היחיד שחידשו הנביאים. מי הייתה הנביאה שחידשה את זה? אסתר. מעניין, עוד מעט נגיע לנקודה הזאת. אסתר היא הנביאה כאן, למרות שיש כאן את מרדכי. אבל אסתר היא כאן, בשפת ימינו, היא שחקנית מאוד 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 ראשית. עד כדי כך שקוראים למגילה, מגילת אסתר, כן? אז אומרת הגמרא, מה היא דרוש? אמר רב חייא בר אבין, אמר רב יהושע בן כורחה. מה הם דרשו? כלומר, מה דרשו חז"ל שתקנו את המגילה? ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה? מה זה? מתי אמרו שירה מעבדות לחירות? ביציאה, נכון? ביציאה ממצרים. או בשירת הים. ממיתה לחיים לא כל שכן. כלומר, אם ממציאות כזו שעם ישראל היה בעבדות, ויצאו ממצרים, כן, לחירות, אז שירת הים דווקא זה קשייה דווקא, קשייה לגמרא, כי בשירת הים היה סכנת חיים. אבל אם יציאת מצרים אומרים, הלל, ממיתה לחיים לכל שכן, כי מה היה כאן בחשברוש? כן, היה סכנה, כליה לעם ישראל. שעוד הגמרא, היא אחי, שימו לב, היא אחי, הלל נעמי, נעימה. נעימה, סימן שאלה לא במקום, נעימה, לומר, לכאורה, תגיד, למה לא אומרים הלל בפורים? אתם יודעים, זוכרים שלא אומרים הלל, כן? תמיד מבין, לא אומרים הלל בפורים, דבר פלא, חשבתם למה? הרי זה הצלה כל כך גדולה, אפילו ביום העצמאות, הלל. יום ירושלים, הלל. אבל מהצלה כל כך גדולה, ממוות לחיים, כזה נס גדול, שעם ישראל היה בסכנת כליה, למה לא אומרים הלל? אומרת הגמרא, תירוץ יסודי, לפי שאין אומרים הלל הנס בחוץ לארץ. מעניין למה. כלומר, הלל זה בעצם תפילה שמביעה את הרגשת השלמות והרוממות. אומרת הגמרא, אין רוממות בחוץ לארץ. אין שלמות בחוץ לארץ. חוץ לארץ זה בית כברות. בבית כברות לא אומרים הלל. ראית מי שאומר הלל בבית כברות? כן? זה לא. אומרת הגמרא, יציאת מצרים דנס לחוץ לארץ, איך יאמרין הנשירה? כן, שימן, עובדת הגמרא, אז נו, יציאת מצרים, הם עדיין היו בחוץ לארץ, איך אמרו שירה? כדתניה, עונה הגמרא, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות, לומר שירה. כלומר, לפני שעם ישראל נכנסו לארץ, אז בעצם עוד לא נתקדשה ארץ ישראל עד כדי כך ששאר העולם היה בית כברות. כשעם ישראל נכנס לארץ, זה עוד סוגיה בפני עצמה מעניינת, כשעם ישראל נכנס לארץ, אז לא רק שארץ ישראל התקדשה יותר, אלא גם שאר הארצות נהיו בית כברות. כלומר, זה הוריד את מדרגת שאר הארצות. לכן, מרגע שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, לא אומרים שירה בכל העולם. אומרת הגמרא, תירוץ, זה תירוץ אחד. תירוץ שני, רב נחמן אמר, קרייתא זו הללה. מה זה קרייתא? קריאת המגילה כאילו כמו אמירת הלל. רבא אמר, תירוץ חדש, מה רבא אומר? בישלמתם שמה, ביציאת מצרים, הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה, אלא אחא, מה זה אחא? אצלנו ואצל אחשוורוש, הללו עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, אקתי עבדי אחשוורוש ענן. הסבר, זה גמרא מאוד יסודית. אומרת הגמרא, אתה יודע, רבא מתרץ תירוץ, וזה התירוץ שלו מתקבל בכמה גמרות אחרות. אומר רבא, אתה יודע למה לא אומרים הלל? כי שמה אנחנו יצאנו מעבדות לחירות, אבל בנס של פורים, גם אחרי שבעצם ישראל ניצלו מחורבן, הם נשארו בגלות. הם נשארו עדיין עבדי אחשוורוש. אם ככה, על מה להגיד הלל? נכון, נדבר על זה. לא, אבל לכאורה, באמת, גם אחרי הנס לא השתנה שום דבר. אני רוצה להסביר את הנקודה הזו. אז דבר מוזר. מצד אחד אומרת הגמרא, נס פורים כזה גדול, נשאר לעולם. מצד שני, אנחנו פוגשים בגמרא אצלנו, במגילה דף י' מה כתוב שם, למה לא אומרים הלל? למה לא אומרים הלל? כי בעצם עם ישראל לא השתנה כלום. מה השתנה? היה גזרה, והתבטלה הגזרה. אז לכן לא אומרים הלל. אני רוצה לשאול שאלה ככה, יותר מזה. אני רוצה לשאול שאלה כפירה. בכלל, אז למה בכלל שמחים על עושים פורים? אני אבסס את השאלה שלי. אני לא מבין בכלל. למה בכלל עושים את החגיגה הזו ושמחים ורוקדים? הרי היה עוד כמה פעמים שעם ישראל היה בסכנת כליה וניצל ולא עושים פורים. וזו השאלה היסודית, צריך לברר. מה המיוחד כאן? מה המיוחד מבחינה היסטורית כאן בכל האירוע הזה של מגילת אסתר, שבו אנחנו חוגגים, משתכרים, שמחים, שמחה כזאת עצומה, לעומת, למשל, הצלה של עם ישראל, מה שהיה פרשה האחרונה, פרשת כי תישא. מה היה בפרשת כי תישא? עם ישראל היה בסכנת כליה, הקדוש ברוך הוא רצה מה לעשות? והחלם. תניח לי, הניחה לי, ואחלן. עם ישראל ניצן, נכון? אז כן, הקדוש בזכות משה רבנו. אז למה לא עושים פורים דרך חטא העגל? למה לא עושים פורים של חטא העגל? חשבתם על זה? מה? למה לא עושים פורים? אם אתה אומר ככה, מה קרה? מה? בסדר, אז מה? בסדר, צריך להבין, בסדר. רק מראה, אנחנו צריכים לברר בעצם, כל המדרשים האלה מבררים. צריכים להבין מה באמת קרה בפורים. אמרה לי, הסביר לנו שבפורים קיבלנו אור חדש. אבל אני רוצה להסביר לפני כן, כדי שלהבין מה המהר"ל מחדש, צריכים להבין שבהסתכלות פשוטה לא ברור מה הנקודה. לא ברור. אם אתה עושה, כן, אם אתה אומר שמהצלה מסכנת מוות אתה עושה פורים, אז מיד בחטא העגל, מיד, דרך אגב, אתם יודעים מתי היה חטא העגל? מה, מתי היה כפרה על חטא העגל? ביום כיפור. אז למה לא משתקרים ביום כיפור? אולי נגיע לנקודה הזאת, אולי באמת כמעט כן משתקרים, אבל באופן אחר. אבל באמת שאלה, אם אתה אומר עיקרון, מה העיקרון? בכל פעם שאנחנו ניצלים מסכנת כליה, אנחנו שמחים שעם ישראל ניצל, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כן? אז מה, למה דווקא בפורים? למה לא ביום כיפור? זאת אומרת, ביום כיפור צמים, אז אי אפשר להשתקר. אין בעיה. אז, אבל, כן? באמת, באמת, המקור, עוד מקור יסודי שאנחנו נפגוש אותו, את הדף הזה, אני רוצה שתשמרו, שאנחנו נפגוש עם את הסוגיות האלה בכמה מקומות, אומרת הגמרא במסכת מגילה דף י"ב, בסדר? במקור אחד, השני. שאלו תלמידיו את מי, שימו לב, את מי הם שואלים? את רבי שמעון בר יוחאי. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדוק להם? מי זה שונאיהם של ישראל? שונאיהם של ישראל זה ישראל. למה אומרים שונאיהם של ישראל? זה סגי נאור. לא אומרים ישראל, מה? ישראל כליה, זה לא נדבק, ישראל כליה זה לא... סגי נאור. זה הכוונה ישראל. באמת שאלה, מה השתנה? באמת, מה עומד מאחרי השאלה? לא ברור, מה השתנה שם? למה דווקא עכשיו בדיוק באמצע הגלות, בין בית ראשון לבית שני, למה התחייבו כליה? אמר להם, אמרו לי אתם, תראו איזה גמרא מעניינת. אמר להם, אמרו לי אתם, תענו אתם, למה הוא לא ענה להם? מעניין. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. ובאמת, הסוגיה הזאת של הנאה מסעודתו של אותו רשע, לא ברור בכלל למה זה מחייב כליה. הרי לכאורה, בסעודה הזאת היה הכשר של בדץ או לא? מה אתם אומרים? והשתייה כדת, אומרת הגמרא, היה בדץ, היה שמיטה לחומרה, 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 היה בהשגחת הרב מרדכי, נכון שהמרדכי היה משגיח על האוכל, כן? ובכל אופן, הגמרא אומרת, בגלל שנהנו מסעודה של אותו רשע, היו צריכים, היו מחויבים כליה. והדבר הזה התברר במהר"ל בעזרת השם, אחד ההקשרים, למה זה מחייב כליה? אמר להם, אם כן, ששושן יהרגו, שכל העולם כולו לא יהרגו, אמרו לו, אמור לנו אתה. אז אמר, הרי רק היהודים, לפי הגמרא, זה לא ברור, פשמה, שרק היהודים ושושן השתתפו בסעודה. אבל שאר היהודים, למה התחייבו כליה? למה כל היהודים שבארץ ישראל גם? אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. מה זה השתחוו לצלם? כמו שמסופר שהמן, המן הסתובב עם צלם של עבודה זרה, וכולם היו מחויבים להשתחוות להמן, ורק מי לא השתחווה? מרדכי היהודי. ולא, הגמרא בעצמה מבררת האם הוא עשה כדין או לא, האם הוא היה צריך להשתחוות. בכלל לא פשוט. משמע בפשטות שהוא כן היה צריך להשתחוות, כי זה לא היה ממש צלם, כן. אנחנו נדבר על זה בשביל הקשר. אז אומרת הגמרא, נחזור לסוגיה, אומרת הגמרא, מפני שהשתחוו לצלם. רק מרדכי, כתוב, מרדכי לא יקרא, אבל השתחווה. עכשיו, אמרו לו, רגע, אבל למה ישראל ניצרו? רגע, הבנו, למה היו חייבים ישראל כליה? למה? השתחוו לצלם. אז אם ככה, למה ניצלו? בוא נעשה חשבון, אז למה ניצלו? כנראה שהם חזרו בתשובה. נהיו כאלה צדיקים. כולם חזרו בתשובה, נהיו צדיקים, גדולי הדור, כולם ישראלים גדולי הדור, נכנסו למכון מאיר. הגמרא מבינה, זה לא ככה. לכאורה, מבחינה חיצונית, נשארו אותו דבר. אז שואלת הגמרא, אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא, ויתר להם? שואלת הגמרא, וזה גמרא מאוד יסודית. אם אנחנו אומרים שהם השתחוו לצלם, ומשמע שהם לא עשו תיקון מהותי, הם לא תיקנו את עצמם, הם לא נהיו גדולי הדור. לא כולם הגיעו למכון מאיר מיד אחר כך. אז למה עם ישראל ניצלו? אומרת הגמרא, אמרו לו, למי אמרו? לרשב"י, וכי משוא פנים יש בדבר? כלומר, למה הקדוש ברוך הוא ויתר להם? היה מגיע להם למות. ככה הגמרא שואלת. כן? משמע שהגמרא מבינה שהם לא חזרו בתשובה באמת, עד הסוף. אומרת הגמרא, אמר להם, וזה גמרא ממש מבהילה, אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים. מה זה לפנים? זהו, השאלה, אני רוצה להבין יותר לעומק. זה לא כאילו. כן? צריך להבין מה הכוונה. לפנים בפשטות זה כאילו. הם רק כאילו השתחוו. אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים. מה זה לפנים? לא, לא, מסביר, לא. בפשטות הכוונה שהוא בעצם לא רצה לגזור עליהם. באמת לא היה גזרה. זה רק היה הצגה. עוד פעם, נקרא את הגמרא. עוד פעם, זה גמרא פלאי פלאים, לא מובנת. אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים. מה זה לפנים? היו עשו הצגה. הם באמת בלב שלו לא רצו להשתחוות לצלם. אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא, זה כמו שלאבדיל הורה אומר לילד, אם אתה לא תעשה ככה, אני אעשה רק ככה וככה. באמת ההורה בלב שלו, מה? לא רוצה. בדיוק, קשה לך להבין את זה. באמת קשה להבין. מה הפשט כאן? מה הכוונה? באמת לא היה גזרה? זה אחת השאלות היסודיות. מה היה כאן? מה זה לפנים? הכוונה כאילו. אז לא היה גזרה. אז אם ככה, אני לא מבין. נגיד. לא, אם ככה, לא, אם ככה, על מה אנחנו חוגגים? מה פורים? יאללה, נו, מה צריך, מה אנחנו צריכים לשתות וזה? בכלל לא היה כלום, זה היה הכל הצגה. לא, כל הגזרה, זה רק הקדוש ברוך הוא עשה, הכל היה מתוכנן מעת השם. לא היה גזרה. זה לא הגזרה אמיתית, זה היה כאילו. אז אם זה כאילו, למה אנחנו חוגגים? לא היה... מה? או, באמת תזכרו את הגמרא הזאת. עוד פעם, אני רק חוזר לגמרא. הם לא עשו אלה לפנים, אולי בהמשך נעמיק חקר מה זה לפנים באמת. או, מה הם ידעו? לא, זה... שזה אסור. ככה הקדוש ברוך הוא באמת רצה לגזור או לא רצה לגזור? אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים. לכאורה הפשט הפשוט, לא, זה רק היה מתיחה. הוא לא רצה לגזור שום דבר. אבל עכשיו ככה, בכלל למה אנחנו עושים פורים מזה? מה קרה? הכל היה הצגה. לא היה גזרה בכלל. לא היה גזרה. לא, בסדר, בסדר. אולי נדבר בסוף על החיים. אולי בסוף נדבר על כל החיים. באמת. אבל דבר פילי זה דבר צריך לחשוב עליו. הכל כאן היה כאילו. הכל היה כאילו. אולי בסוף נגלה שכל החיים כאן, אולי מה שאתה אומר זה יסודי מאוד. אולי זה חלק מהנושא של הפורים. שאיך להתייחס לכל החיים. טוב, אז באמת רק מילה אחת, אז בוא נראה. כמה מילה אחת בפתיחה כאן. פתחו את ההקדמה של האור חדש. באמת אומר האור חדש בהקדמה. באמת, אנחנו מבינים שהיה כאן משהו מהותי. השתנה כאן משהו. פורים זה דבר כל כך משמעותי עד כדי כך שגם אחרי שעם ישראל הגיע לשלמות ולעתיד לבוא, כל החגים יבטלו, כל המצוות יבטלו, פורים לא יבטל. אומר המהר"ל, באמת נוצר כאן משהו חדש, יסוד חדש. פורים זה נקודה מאוד מאוד עקרונית, מאוד מאוד יסודית. לכן אומר המהר"ל, נתחיל ככה את ההקדמה שלו, נמשיך בעזרת השם ביום שלישי. אור חדש, פירוש על מגילת אסתר, ונקרא בשם הזה כדי אמרינן בפרק כמה זה מגילה. מסכת מגילה דף ט"ז עמוד ב'. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יהודה, אורה זו תורה, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. כן, בעצם המהר"ל לוקח פסוק אחד במגילה ואומר, זה הלב. זה הלב. מה הלב? בואו תמצאו איפה זה נמצא. בדיוק. אומר המהר"ל, בואו ננסה להיכנס פנימה לתוך הדבר המוזר הזה שנקרא מגילת אסתר, ונקח את הנקודה, נשים סיכה בנקודה הכי מרכזית. מה הנקודה הכי מרכזית? זה פרק ח' פסוק ט"ז. אם אין את הפסוק הזה, לא מובן בכלל מה צריך להתענן, לא ברור כלום. כמו שאנחנו נבהר בהמשך גם. מה קרה, עם ישראל? בעצם הכל היה הצגה. כן, עד כדי כך. אומר הפסוק, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וכו'. פסוק ט"ז, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. כן, תהיה לנו בעזרת השם, ביום שלישי נתחיל להסביר את היסודות.